קשת, כל שידורי תורה, שיעור היום, ביום שלישי של הרב מידן במגילת אסתר. ודקה לפני כן אני מזכיר לכם, שבוע, שבוע התרמה, שבוע ממשיך, הזמן עובר. קרוב לחצי השבוע עבר, אנחנו מחכים לשמוע מכם. אתם שומעים איתנו כל יום, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מכם. מספרנו, מספר לתרומות, בארץ 0, 5, 2-2-6-0-6-4-5-4 או להתקשר לישיבה בזמן שמשרד פתוח 0-2-9-9-3-7-300 אפשר מיד להכניס צ'ק לדואר ולשלוח לישיבת הר עציון אלון שבות גוש עציון 9-0-4-3-3 שידורי קשת תוכנית מבוססת מאזינים. אין מקור אחר. והאחריות היא, אם כן, עליכם. מי שמקבל, מי שרוצה לקבל בעתיד, מי שננה בעבר, הערכה צריכה לבוא מכם. לא רק בדיבור, אני מאוד מאוד מעריך את הדיבורים, לפעמים אנשים כותבים לי, או פוגשים אותי ברחוב. והערכה בעל פה היא הערכה מאוד מאוד חשובה. השבוע הזה, אנחנו גם רוצים הערכה חומרית נוספת. כדי לאפשר לשיעורים להמשיך בעתיד, כדי להפיץ אותם ליותר אנשים, כדי שאתם, כל אחד ואחד, ימשיך לקבל. אז בשבוע הזה, אנחנו מצפים ומחכים לתמיכתכם. הרב יעקב מידן מגילת אסתר.
שלום. בפעמים הקודמות עסקנו בשאלת אי ההשתחוויה של מרדכי מכמה נקודות מבט, בעיקר מנקודת המבט הדתית ההלכתית ומנקודת מבט האישית הקרייריסטית, כאשר את הדרך השנייה אנחנו נתינו לדחות, אבל כמו שאמרנו יש כמה ראיות גם מחז"ל שהולכות בדרך הזאת, אבל ודאי שהדרך ההלכתית שבה מרדכי לא השתחווה להמן בגלל שהמן נשא על עצמו צלם של עבודה זרה, או אולי הוא עצמו כבר היה בגדר עבודה זרה בצורה שהוא שם עצמו אלוה, זאת הדרך היותר מקובלת. אבל בין שתי הדרכים האלה אנחנו רצינו להציע דרך נוספת בשאלה מדוע מרדכי לא השתחווה. דרך שאולי ניתן לראות בדרך ביניים, ויתרונה שמצד אחד היא מותירה את מרדכי טהור וצדיק גם בתחילת דרכו, ולא רק כמי שהתעשת בשלב מסוים מהמריבות האישיות שלו והלך לדאוג לאומה כולה. וכמו שאמרנו, סגנונם של הפסוקים בפרקים ב' וג' במגילה והביטוי מרדכי כאומרם אליו יום ויום מוכיחים, ומצד שני הדרך הזאת לא נכנסת לסוגיית עבודה זרה שלא נזכרה בכתובים במפורש שהייתה כאן בעיה של עבודה זרה. ועדיין הדרך שאנחנו רוצים להציע רואה גנאי גדול בעצם הקריאה וההשתחוויה להמן, וגנאי אפילו עד כדי שמחייב אפילו מסירות נפש. מה הטבעה של דרך זאת? נקרא באגדת אסתר פרשה ג' אמרו לו, הכוונה היהודים, תלמידי חכמים, מנהיגי הדור, והלא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותיו, אולי הגויים מסביב, והלא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותיו, שנאמר והשתחו ארצה שבע פעמים. הם, מרדכי והמן, מבטאים במדרש הזה את המשכם של יעקב ועשיו, ומרדכי שלא מוכן להשתחוו לפני עשיו, זה בניגוד ליעקב שכתוב כשנפגש עם עשיו הוא עבר לפניהם והשתחו ארצה שבע פעמים. אמר להם מרדכי, בנימין אבי במאי אמו היה ולא השתחווה, וכשם שלא קרא אבי כך לא אכרה אני. ובאסתר רבה אנחנו מוצאים בצורה דומה, אמר לו נאמן, אמרו לי זקנו הלא השתחווה לזקני, היטיב להן, ועדיין לא נולד בנימין. וככה גם במדרשים אחרים. המדרשים שהבאנו משווים בעיקר את התנהגותו של מרדכי כלפי המן, כמו שאמרנו, ליעקב מול עשיו. ומתשובתו של מרדכי, שהוא מבנימין שלא השתחווה, עולה ביקורת סמויה קשה מאוד על יעקב, שכן השתחווה לעשיו. מרדכי אומר על עצמו, אני כרגע אינני מתייחס ליעקב, וגם לא לאחד מבניו, שהרי כולם השתחוו, אלא לבנימין, שהוא היחיד שלא השתחווה. ובאמת, גם חז"ל, כמו מרדכי במדרש, תפסו את יעקב על ההתרפסות הזאת לפני עשיו. וכך מופיע במדרש הגדול בראשית, על פרשת וישלח, השתחווה יעקב לעשיו 7 פעמים. וכנגדן נטל ממנו 7, הכוונה 7 מקדשים. ואלו הן אוהל מועד וגלגל ושילוב ונוב וגבעון ובית ראשון ושני. עשיו מבטא פה את כלל אומות העולם. בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין שלא השתחווה לעשיו, ובדרכו המשיך מרדכי איש ימיני. וכאן מופיע גם באסתר רבה עוד, אמר להם מרדכי וכולי, וישעיהו הנביא הזהירנו, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. מרדכי עומד כאן לבדו במאבק לאומי, על כך שגם בתוך הממלכה הפרסית לא השתחוו בני יעקב לפני בני בניו של עשיו וזרע עמלק. כלומר, מדובר כאן על גישה שביסודה לא עומד הכבוד האישי, גם לא עומדת השאלה ההלכתית של איסור עבודה זרה, אלא עומדת שאלה חדשה שלא כך מוכרת לנו מן השולחן ערוך, שאלת הכבוד הלאומי. ושנציגו של העם היהודי ישתחווה ויכרע ארצה וישתחווה לפני עשיו, מרדכי רואה את הדבר הזה כלא בא בחשבון. לכאורה לא ניתן לראות הצדקה לכך שמרדכי יסכן את עצמו ויסכן אחרים בגלל שאלות שקשורות בגאווה לאומית. אבל צריך לזכור של כל שפלות רוח לפני רשע ולפני גוי שונאי ישראל יש מחיר. ונתחיל אולי ממה שנאמר באמת על יעקב מול עשיו. ההשתחוויות הן חלק אחד מהדיון. הם לא כל הדיון. ודומה שהסגנון כולו של הפרשה מבטא עד באיזו חומרה התורה רואה את מה שקרה שם. נקרא מספר פסוקים בדברים האלה. אגב, דברים שליקט אותם היטב במאמרו דוקטור יונתן גרוסמן, מאמר שפרסם במגדים, מאמר טוב מאוד. אבל ניגע בדברים שנאמרו כאן. כי יפגשך עשיו אחיו שלך לאמור, למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך, ואמרת לעבדך ליעקב, מנך היא שלוחה לאדוני, לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ותבוא המנך על פניו, מנך שלוחה, זה ביטוי של קורבן. אדוני, רשום כאן ממש כמו שם א' ד' נ' י', עבדך יעקב, אנחנו יודעים, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אומר הקדוש ברוך הוא. ושוב, ותעבור המלכה על פניו, ואנחנו מוצאים בהמשך, שהוא אומר, קחנה את מנחתי אשר הובאת לך, ולפני כן אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. לראות את פניו של עשיו כראות פני אלוהים? המנחה השלוחה, עבד, אדון ושאר הביטויים הקיימים כאן, אלה הם ודאי ביטויים קשים, כשהוא אומר, כן אראה פניו, אולי יישא פניי. על מי נאמר יישא פניי? שיישא פנים. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כאן הוא מבקש שישב, יישא פניי אליי וישם לי שלום. השתמשו גם כלבי בשר אדם. בלשונות שמתאימים ביחס בין אדם לאלוהה. ושוב, ההדגשה בתורה, ותיגש את השפחות הנה ואלה ותשתחווינה. ותיגש גם לאה וילדיה, וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל, וישתחוו. לפני כן הוא עבר לפניהם, וישתחו ארץ השבע פעמים. כמה פעמים נזכרת כאן המילה, השתחוויה, ובאיזה קשר ההתרפסות הזאת. דומה שניתן לקשור סליחות פרשיות, שם בפרשת וישלח, בספר בראשית, בין כל ההשתחוויות האלה, למה שקורה מיד אחר כך. סיפור הבא, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אותה שכם בן חמור. החיווי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. אני מעריך שמלכתחילה, בהחלט, יכול היה להיות שהיה איזשהו כבוד, איזשהו פחד, איזה מורה מיעקב וממשפחתו. יעקב היה נכדו של אברהם, שנלחם בעוז וגבורה נגד ארבעה מלאכים, וחילץ מידם את קרובו שנחטף על ידם. את לוט. יצחק התמודד באומץ רב מול הפלישתים, עד שבאים אליו אחר כך, ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, וכל שר צבאו הצבאו, ומקשים מיצחק, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך. משהו שהוא בהחלט נלחם נגדם באומץ ובנחישות. והנה מגיע יעקב, איך להתייחס לזה? וכשרואים אותו, כמה הוא משתחפה, רואים אותו התנהגות שנראית בפירוש התרפסות. אז אחר כך, אף אחד אין בעיה. לקחת את הבת שלו, אין לעשות על האור היום. מפרשים שדנים במעשה הנבלה, שמעשה בדינה מתייחסים רק לעובדה שדינה נאנסה בידי שכם. ועל פי זה באמת פעולתם של שמעון ולוי הייתה איזה מעשה בדיעבד, לאחר שאת הנעשה כבר לא נתערה על השם. והריגת אנשי שכם נתפרשה כנקמה, כפעולת עונשים על האונס. ולכן הרמב״ם, בהלכות מלכים, פרק ט' הלכה י"ד, והרמב״ם, שם בפרק ל"ד, פסוק י"ג, בבראשית, התחבטו בשאלה מה ראו שמעון ולוי להרוג עיר שלמה בגלל מעשה אחד, וקצת דומה שנדחקו בתירוצים שלהם. אבל צריכים לזכור שדינה לא כנסה. דינה נחטפה והושמה בניגוד לרצונה בבית שכם. חמור ושכם, כשבאו לנהל משא ומתן עם בני יעקב, הם באו מתוך עמדת כוח של חוטפים שמחזיקים בבת הערובה. פעולה של שמעון ולוי הייתה בראש ובראשונה פעולת חילוץ. כתוב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. כמו דינה, גם אסתר נחטפה בידי המלך, והושמה בביתו בניגוד לרצונה. מרדכי לא יכול לצאת לפעולת חילוץ על ידי הריגת כל אנשי שושן. אבל הוא ואסתר מביאים מחאה סבילה ושקטה, אבל נמרצת וחד משמעית לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, לא ביקשה דבר. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. מרדכי ואסתר שעושה כמצוותו עובדים כאן בניגוד ליעקב, שמחריש על חטיפת ביתו, מוכן להיכנס למשא ומתן עם החוטפים, ומוכן גם להותיר בידי מדינה בתנאים מסוימים, ונוזף בבניו שחילצו את החטופה מהשבי, כשבמרכז הנזיפה שלו הפחד מן האויב. נאספו עליי לאיכונים. התורה בסגנונה לא מצדיקה את יעקב את פחדו. ויתכן שמרדכי קשר את כניעתו המשפילה של יעקב לאנשי שכם, בהשתחווייתו שבע פעמים לפני עשיו קצת קודם. משום שזהו מחיר הכניעה והנכונות להשפלה. אובדן החוסן הפנימי בעת מבחן. מרדכי, שמצווה על אסתר לעמוד בנחישות מול אימת הארמון, נותן לה גיבוי מחוץ לארמון. באי הנכונות שלו לשוב על הטעות של יעקב, הוא לא קורא ולא משתחווה. שהרי אם הוא דורש מאסתר שתעמוד נחושה על כך שהיא שבויה ושאיננה משתפת פעולה בתוך הארמון, הוא איננו יכול לשתף פעולה מחוץ לארמון. יותר מזה, אין מדובר פה רק על מערכת היחסים בין מרדכי לאסתר. מדובר פה על דברים שקשורים לכל העם. הנכונות לקבל כל שגיון גדלות של בן אגג בלי שבט של עמידה לאומית או לפחות קהילתית נגד גזירת ההשפלה עלול להביא להתמעטות נוספת של דמות היהודי שבכל אחד ואחד. התמעטות הכבוד עלולה להביא לייבוש כל טיפת דבק במעט שמלכד את העם היהודי בתפוצות. ואז יצדקו דברי אמן שהגדיר אותם כעם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הדרך הזאת נראה לנו קצת קרובה לדרכו של הנימוקי יוסף במסכת סנהדרין, שעומד על הברייתא במכילתא שאומרת, מה לך יוצא להיסכל שמלתי את בני, מה לך יוצא להצלב שנטלתי את הלולב, מה לך יוצא להישרף שאכלתי את המצה. והוא אומר שהצלב של מוכנצה לא היה עבודה זרה, ובכל אופן היה מקום לקדש את השם ולמות על היסירוב להשתחוות לו מפני התונים. כמו באותם מקומות שהזכרנו עם מצה ועם לולב, שכשרואה חסיד שבדור, שהדור פרוץ במצווה, הוא מצווה לקדש אליה את השם למרות שהוא לא מחויב לכך מדינה. הדוגמה הטיפוסית לסברה של הנימוקי יוסף היא מאלישע בעל כנפיים, שגמרה בשבת ממתת מתארת שיצא בתפילין לשוק בשעת גזירה, משום שדורו היה פרוץ במצווה הזאת, כמו שמופיע בשבת קופלמת שדורו היה פרוץ בה. לא מצינו שדורו של מרדכי היה פרוץ בעבודה זרה. אבל כן מצינו שהוא היה פרוץ במיחות קומתו היהודית ובנכונות לסגוד, גם אם לא היה כאן דין של עבודה זרה, לכל גוי מתרברב. זה הדור שלו עלה ארצה בהצהרת כורש לבנות את המקדש. הדור הזה ויתר ביודעין על הסיכוי לעלות כחומה, לפי ביטויו של ריש לקיש במסכת יומא, ולחתור לעצמאות לאומית בארץ ישראל. אותו דור עצמו ישב במשתה של אחשוורוש, משתה של 180 יום, וסגד למה שנאמר במרכאות מלכו של עולם, אחשוורוש המלך מהוד ועד כוש. ועל פי המדרש, כבר אז דרש מרדכי מאנשי דורו שלא ללכת לאותה מסיבת שיכורים שבה בארמון המלך. כבר אז לא שמעו בקול. כשחזרה נמחות הקומה הלאומית בהשתחוויה לאמן, החליט מרדכי למסור את אפשרו ולקדש את השם כדי למנוע את ההידרדרות ואת פרצת הדור. לא ברור אם הוא היה מודע לסכנה שבמזימת היהודים על אמן. אבל כשהדבר הזה המשיך, מרדכי ראה את זה כהמשך של נמחות הרוח שהייתה באמת במשתה. יכול להיות שזה הכיוון שאליו נוטים גם דברי הגאון רבי אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, בספר מכתב מאליהו. בעיקרתו מכתב בדבר אמונת חכמים, הוא מדבר מתייחס לדברים שקרו בהשמדת יהודי אירופה, אבל הוא נותן כמשל את המעשה של מרדכי והמן. אז הרב דסלר מדגיש את הניסיון של מרדכי למנוע אותה מהחטא הקודם, מחטא ההליכה למשתה. ואחרי 9 שנים עברו מאז. ואחרי 9 שנים בגזרת המן, הוא נאלץ למסור את נפשו כדי לבלום את ההידרדרות, דווקא בגלל שאז הם לא שמעו בקולו והלכו למשתה. ודווקא אמונתם של ישראל בדרך הזאת של מרדכי והליכתם אחריו בעת הצום של 3 הימים, היא שהצילה אותם מהגזרה של המן. ההתנגדות של מרדכי לנמיכות קומה לפני זרע הגג מעמידה בסיפור המגילה את המעשה שלו מול הנכונות של המן להשפיל את עצמו לפני מרדכי בעת שהרקיד אותו לסוס וליפול לרגליה של אסתר במטרה להציל את חייו. וכך אגב עומד בספר הדסה יסר דוקטור מרדכי סבתו במאמר יפה. גם מדברי החכמים של זרש נראה שמוקד האימות במרדכי לאמן לא היה דתי ולא היה אישי, כמו שהצבנו באפשרויות הקודמות, אלא לאומי. שכך כתוב במגילה בפרק ו', ויאמרו לו חכמיו, לא זה לאמן, והראו לו רחמה בזרע שאשתו, אם מזרע היהודי מרדכי, שאכילתו לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. ואם כך, שמרכז הכובד של חטא המגילה זה לא איסור עבודה זרה, אלא בהמלכה המפארת של אחשוורוש, כמו שאמרנו בעבר על גבולות שמי זאוס, בלשונו של הרודוטוס, ושתחילת הכפרה היא במרדכי, שסרב לחוף את קומתו כיהודי לפני בנו של המלאק, ותיקן בתור בן בנו של בנימין את החטא של רפיסותו של יעקב לפני עשיו בפגישה שלהם ליד פנואל. ייתכן שיש לקשור לכך גם את תיקון המלשינות של המן על עם אחד מפוזר ומפורד בניקלו היהודים בעריהם. בדבר הזה אנחנו עוד נעמוד כשנדבר על הפרק ההוא בהרחבה רבה מאוד, שם אבל דומה שבאה לידי ביטוי גם העמידה הלאומית והעמידה על הכבוד הלאומי שהוא הדבק המחבר את העם היהודי בכלל להיות יחידה אחת ולהישאר כעם אחד גם כשהוא נמצא בגלות. על פי זה מרדכי כאיש בודד ומרדכי במפעלותיו כגדול היהודי ורצוי לרוב אחר סלל דרך, וזה אנחנו נראה בהרחבה, לנחמיה בדור שאחריו להקים את חומות ירושלים, לכונן בצבא ושלטון יהודי, אבל על כך אנחנו עוד נדבר בהמשך בהרחבה רבה. בכך, במידה רבה סיימנו את הסוגיה הזאת של מרדכי לא יוכרע ולא ישתחווה, ומדוע מרדכי לא ישתחווה, ונעבור קצת הלאה ונראה את תגובתו של המן. ויהי כי אומר עליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשור יהודי. וירא מרדכי, וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. ויבס בעיניו, ישלוח יד ממרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון וחודש ניסן, משנה 12 למלך אחשוורוש, הפלפור הוא הגורל לפני המן, יום ליום וחודש לחודש 12 וחודש אדר. שוב אנחנו רואים כאן בעצם התגובה של המן, שהמאבק בין מרדכי להמן חורג לחלוטין מהמאבק האישי. הוא עובר להיות מאבק לאומי, והמן גוזר את הגזרה על כל היהודים. ובהמשך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, הכל בגלל מרדכי. איך מגיעים לגזרה כזאת? גזרה של השמדת עם, כמו שבאבונותינו ראינו גם בדורנו, זה דבר שיצטרך עוד להעסיק אותנו מאוד מאוד. כרגע נדבר כאן רק על כמה פרטים קטנים. בחודש הראשון וחודש ניסן הפיל פור. הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. שמעתי פעם את הסברה, אמר מישהו, מדוע קוראים לחג פורים ולא חג פור? כיוון שהיו שני פורים. כמו שכתוב, מיום ליום ומחודש לחודש. היה פור על היום ופור על החודש. זה איננו נכון. והחג של הפור נקרא פורים, הוא לא נקרא חג פורים. מה שכתוב במגילה זה ימי הפורים. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יעשו מזרעם. בגלל שמדובר על שני ימים, אלה הם ימי הפורים. אילו היה יום אחד, מן הסתם זה היה נקרא יום הפור. ואכן המדקדקים אינם רואים פורים שמח, אלא פורים שמחים. בגלל הדבר הזה. גם בחגים האחרים, אגב, יש לנו תופעות כאלה. חג הפסח, לא חג הפסחים. כיוון שחג הפסח בתורה, הכוונה ליום י' ד' ויום י' ד' בלבד, הוא חג הפסח. של חזל כבר הכל הופך להיות חג הפסח. אבל בשון תורה, חג הפסח הוא יום אחד. לעומת זאת, חג המצות, לא חג המצה, כי זה שבעה ימים. עצרת, לא עצרות, כי זה יום אחד. סוכות, לא חג הסוכה, כי זה שבעה ימים. גם כאן, ימי הפורים, אבל היה פור אחד, וכמו שנראה, באמת הפור היה על החודש. כמו שבדרך כלל אצל הצטגננים ואסטרולוגים למיניהם, המזל נקבע בראש ובראשונה על פי החודש. מה פירוש הביטוי מיום ליום? מיום ליום הכוונה מאותו יום שעמד בו. הרי על פי הנראה הוא עמד ביום י' ג' בניסן, כמו שכתוב בהמשך, ויקראו ספרי המלך. בחודש הראשון או חודש ניסן, ב-13 יום בו, הוא עמד בי' ג' ניסן, מנחה שהכל קרה באותו יום. וכשהפיל פור על החודש ה-11, כלומר על החודש אדר, על החודש 12, סליחה, חודש אדר, הרי ממילא זה יצא בי' ג' אדר, שהוא עמד בי' ג' וממילא הפור הוא מיום ליום. לא מיום ליום ומחודש לחודש. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כאן ולדבר כמה מילים על החודש ועל משמעות החודש. יש לנו כמה חגים שכדאי לזכור, אין להם בדיוק תאריך. מה שיש זה החודש שבו הם חלים, וזה הדבר שחשוב יותר מכל דבר אחר. ניקח קודם כל כדוגמה את מה שקורה אצלנו. חז"ל אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה קורה משנכנס אדר? לשמחה מה זה עושה? אלא משמע שהדבר העיקרי הוא תאריך החודש. היום זה איזשהו יום שיצא די מקרי. אבל הדבר החשוב הוא החודש שבו הדברים קרו, ובעצם חג של החודש, ולכן משנכנס אדר מרבים בשמחה, פשוט דברים עד סוף אדר. ואכן על ההלכה במשנה הראשונה המגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15. ישנם ימים מפוזרים בגלל הכפרים שמקדימים ליום הכניסה, לא נעריך כרגע בהלכות האלה. הרי בירושלמי, בבבלי, יש לזה נימוק שאנחנו עוד נעמוד עליו בהמשך. זה מה שכתוב, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם. הירושלמי אומר, מה שכתוב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. החודש נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, וממילא זמן קריאת מגילה יכול להיות כל החודש, כמובן ביטאי שיהיה לפני תתוו או לפני י' ד', יכול להיות כל החודש כולו. כיוון שהחודש הוא שנהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, משמע שגם פורים זה דין בחודש, כיוון שכנראה הפור שנפל, נפל על מזלו של אותו חודש, באיזה יום זה קרה, זוהי כבר שאלה משנית, כמו שאנחנו רואים גם בהמשך המגילה. עניין החודש מופיע לנו בכמה מצוות, ואולי ניקח, אנחנו נתחיל את השיעור הבא ממה שקורה לנו בעניין החודשים, גם מצוות הפסח, גם מצוות שקשורות בעצרת. ניגע, נעיר ונאמר את דברים. כאן לקראת הסוף, רציתי לומר דבר שהוא פשוט לחלוטין. אין צורך להאריך בו, אני כמובן לא מקבל כסף, אני נהנה להעביר את השיעור הזה ולהיות בשיח עם קהל שומעים. אני נהנה מאוד מהדבר הזה כשלעצמו, וודאי שהדברים לא נעשים על מנת לקבל פרס. טוב לי שאני איתכם. אבל ההוצאות על השידורים האלה הן הוצאות לא קטנות. לארגן את השידור הזה לרבבות אנשים היום, לא פחות מזה, זה דבר שבחינת האמצעים הטכניים וגם עבודה של אנשים טכניים, מחירו אינו קטן, ואנחנו יוצאים עכשיו במבצע התרמה השנתי שלנו לצורך השידורים האלה, שידורי קשת. את פרטי העניין ייתן רבינו הרב עזרא ביק בדבר הזה. אני רק קורא באמת לציבור להיענות לעניין ובנפש חפצה לתרום לו, ושיהיה לכולנו אך טוב. את השיעור הבא אנחנו כאמור נתחיל קצת מענייני החודש. כל טוב.